כתוב בתהילים, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מה פירוש הדבר כעיר שחוברה לה יחדיו? יש לזה כמה פירושים. אני רוצה להתייחס בעיקר לפירוש של חז"ל. חז"ל מביאים פה במסכת תענית, דף ה, אמר רב נחמן לרבי יצחק, מביא לו פסוק אחר, פסוק שאומר בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר. משונה, שואל רב נחמן את רבי יצחק, משום דבקרבך קדוש לא אבוא בעיר? היה צריך להיות הפוך, כן? אם יש קדושה, אז כן אבוא בעיר. אמר לו, הכי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה. אני לא אבוא בעיר, בעיר ירושלים של מעלה, עד שאבוא לירושלים של מטה. שואל אותו רב נחמן, ומי איכה ירושלים למעלה? יש ירושלים למעלה, אנחנו מכירים, הנה פה ירושלים, זאת עיר. תשובה, אם כן, דכתיב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אומר רש"י פה, בתהילים, להסביר את הפסוק, רבותינו אמרו, יש ירושלים הבנויה בשמיים, ועתידה ירושלים של מטה להיות כמותה. כן? כי עיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים בנויה, מהי ירושלים בנויה באמת? כמו החברה שלה, העיר שמחוברת לה. יש עוד ירושלים? כן, אומרים היום, יש דבר כזה, ברית ערים תאומות. אז אלה באמת ערים תאומות, יש שתי ירושלים. איפה השנייה? אנחנו מכירים רק ירושלים אחת, פה. לא, ירושלים השנייה היא בשמיים. טוב. אז צריך להבין את הדבר הזה. כדי להבין, אני הבאתי לכם דף שאנחנו נעסוק בכמה מקורות בכתבי מרן הרב קוק זצ"ל. אנחנו קצת ננסה להבין מה המשמעות של המושג הזה ירושלים של מעלה. ועוד ירושלים הזאת צריכה להיבנות כמו ירושלים של מעלה. אנחנו למדנו הרבה מאוד אצל רבנו, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, ביטוי מיוחד של אחד מגדולי המקובלים, הסבא, אבי הסבא של החידה המפורסם, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, אבי סבו קראו לו רבי אברהם אזולאי, הוא כתב ספר בשם חסד לאברהם, ורבנו היה מצטט משם הרבה ביטוי שלו. כל יהודי שעולה לארץ ישראל עובר תהליך מיוחד. מה זאת אומרת? אנחנו כל לילה הולכים לישון. אנחנו אומרים לפני השינה, בידך אפקיד רוחי. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה תחזיק את הנשמה שלנו, ואתה מחזיר לנו בבוקר. כך אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, שחזרת בי נשמתי. קדוש ברוך הוא, נאמן, מחזיר את הנשמה בבוקר. אומר החסד לאברהם, יהודי שעולה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, והולך לישון, הקדוש ברוך הוא לא מחזיר לו את הנשמה שלו בבוקר. הוא מחזיר לו נשמה אחרת. הוא מחליף לו את הנשמה. היהודי הזה מקבל בבוקר נשמה חדשה. נשמה של ארץ ישראל. כך היה רבנו חוזר ומדגיש פעם אחרי פעם. הזכרתי את הדבר הזה בעבר. אבל אנחנו נלמד את העניין הזה קצת יותר לעומק. תסתכלו בדף, כותב מרן הרב קוק זצ"ל בספר אורות. הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי כי אם בארץ ישראל. יש גדולי תורה שיודעים מאיפה באות נשמות. איך בנויות נשמות. צריך להבין שנשמה היא לא רק איזשהו דבר אישי, פרטי. יש לי נשמה, זה הפנים שלי, וזה חשוב מאוד, ומישהו אחר יש נשמה אחרת. לאדם שלישי יש נשמה שלישית. לא. כל עם ישראל יש להם נשמה גדולה משותפת, תוכן רוחני אחד משותף, וזה המצב הנורמלי שלנו. זה המצב האמיתי שלנו, שאנחנו שואבים את חיינו מתוך הנשמה הכללית של עם ישראל. עד כדי כך, שכתוב שכל עם ישראל הם באמת נשמה אחת, רק הגוף הוא שונה. אז יהודי, במובן האמיתי של החיים שלו, הוא חי מתוך הנשמה הכללית של כנסת ישראל. אבל בחוץ לארץ יש עם זה בעיה. כי בחוץ לארץ הנשמה הכללית של כנסת ישראל היא בבעיה. זאת המשמעות של חוץ לארץ. המציאות של חוץ לארץ היא מציאות של מוות לאומי. כך כותבים חז"ל. כך כותבים הרבה מאוד מגדולי רבותינו הראשונים והאחרונים. ספר הכוזרי מבטא את זה בצורה מאוד מאוד בהירה. הוא נותן משל לעם ישראל ומסביר איך הגוף של עם ישראל בנוי, ואומר לו המלך, מלך כוזר, לפי זה אתם היום גוף בלי ראש ובלי לב. אומר לו החבר, נכון. מה זה גוף בלי ראש ובלי לב? זה מת. כן. אבל כוחות החיים שקיימים בנו הם עדיין יותר גדולים מכוחות החיים שיש בכל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו. הקדוש ברוך הוא ממשיך להיות בקשר איתנו, להחיות אותנו, לתת לנו ללמוד תורה, לעבוד את עבודת השם. אבל יש פה מוות, כן, יש פה נס, מת מהלך. כך בחוץ לארץ, כך בגלות. בארץ ישראל חוזרת הנשמה הכללית להתגלות. לכן, כותב מרן הרב קוק, הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי. אנחנו לא מדברים כאן עדיין על מה קורה לכל העם. אלא יהודי עולה לארץ ישראל, עכשיו הוא יכול לגלות את הנשמה הכללית שבו. לכן הוא אומר, ותקף כשבא אדם לארץ ישראל, מתבטלת נשמתו הפרטית מפני האור הגדול של הנשמה הכללית הנכנסת לתוכו. זה לא התבטלות במובן השלילי, זאת התבטלות במובן החיובי. הוא מאבד את הנתק. הוא מחדש את הקישור שלו לאמת הפנימית הגדולה. וזה אותו מובן כמו שאומר החסד לאברהם, הוא כאילו מקבל עכשיו נשמה חדשה, כי זה לא היה קודם. ותוכן עליון זה פועל את פעולתו בין כשבא הדבר לידי רצון והכרה, בין כשבא לדבר אינו רוצה ואינו מכיר כלל את ערכו. יכול להיות שהיהודי הזה לא מבין בענייני נשמות. אנחנו לא מבינים בענייני נשמות. אנחנו לומדים פה את דברי מרן הרב קוק זצ"ל שכן הבין. יכול להיות שהיהודי הזה אפילו פחות. הוא לא מכיר, הוא לא יודע. הוא בא לארץ ישראל, מה קרה? הוא מבין משהו. יהודי צריך להיות בארץ ישראל. אולי אפילו את זה הוא לא מבין. רדפו אותו. הוא בא לארץ ישראל. הייתה רעידת אדמה, עולה על המטוס והגיע. היו מקרים כאלה. אבל הוא הגיע לארץ ישראל, עכשיו הנשמה פועלת. אפילו אם הוא לא יודע. אפילו אם הוא לא יודע, זה יפעל. אבל ממשיך הרב, אמנם הבדל גדול יש בזה בין ההתגלות וההתרחבות של הנשמה הכללית, שכל שיהיה רצונו יותר חזק לקלל בנשמה הכללית, הוא יבין שיש עניין כללי, הוא יבין שיש עניין נשמתי, הוא רוצה בדבר הזה, במציאות הזאת. זאת אומרת, הוא מכיר, הוא מודע. לפי זה, כל תאיר בו הנשמה הכללית באור קודשה. וכל מה שיכיר יותר את ערכה ואת גדריה, הוא ילמד, הוא יבין, הוא יעמיק, לפי אותה מידה היא תתרחב אצלו. והיא תופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש, עשירי גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה גדולה ותפארת. הוא יגדל, הוא יהיה בן אדם יותר גדול, בן אדם יותר אמיתי, בן אדם יותר קדוש. הוא צריך להיות קדוש. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, כך קראנו בתורה לפני זמן קצר, לפני שבועיים. הקדושה הזאת תלך ותתפתח בארץ ישראל על פי המידה שאנחנו קשורים בנשמה שלנו. בחוץ לארץ זה הרבה יותר קשה. בחוץ לארץ התהליך של התפתחות הקדושה חסום. טוב, אנחנו לומדים תורה, גדולי ישראל עוסקים בתורה ובעבודת השם, אנחנו משתדלים, מתאמצים, אבל יש לנו חסימות. בארץ ישראל אנחנו נקלטים, קשורים לקדושה של ארץ ישראל. הדבר הזה הוא מהווה עובדה שאי אפשר לראות אותה לא במיקרוסקופ ולא בטלסקופ. טוב, יש דברים שאפשר לראות. אתם יודעים שארץ ישראל משתנית? לא במובן, בניתי בניין, אז עכשיו יש פה בניין, זה מובן שזה משתנה. בונים פה כביש חדש לירושלים, אז הכל, ואיך כתוב, היו הרכסים למישור, הכל, כן, פתאום היה לך הר, עכשיו יש לך דרך ישרה, הכל שטוח פתאום. לא, לא, לא זאת הכוונה. זה ודאי נכון. אנחנו מפתחים את ארץ ישראל במובן הפשוט. אבל סיפר לי ידידי, הרב צדוק בן ארצי, שהסבא שלו היה ממייסדי המושב באר טוביה, שהיה בזמנו היישוב הכי דרומי בארץ ישראל, היישוב היהודי הכי דרומי, וכשהקימו את המושב הזה, הוא היה במדבר. מדבר כפשוטו. למה? כי אי אפשר היה לקיים שם חקלאות על סמך הגשם, כי לא ירד מספיק גשם. יש קו כזה, שמצפון לקו בארץ ישראל, יודעים מספיק גשמים שחקלאי לא חייב להשקות. הוא יכול לסמוך על הגשם באופן טבעי. מדרום לקו הזה, אתה חייב להביא מים ולהשקות, אחרת הצמחים לא יצליחו, לא יגדלו. חקלאות לא תצליח. כשהם הקימו את באר טוביה, היא הייתה מדרום לקו. היום, הקו מדרום לבאר טוביה. והרבה מדרום לבאר טוביה. ואם אתם תיסעו, אתם יודעים איפה זה באר טוביה? קריית מלאכי אתם מכירים? אם היום אתם תיסעו בקריית מלאכי ותגידו למישהו, אנחנו באמצע המדבר, סלח לי, אתה מתבדח. איזה מדבר יש פה? כל מלא עצים ושדות והכל. אבל גם בלי השקיה, כבר היום אפשר לפתח שם חקלאות. ארץ ישראל משתנית. זאת עובדה מדעית. טוב, גילינו משהו. אבל ארץ ישראל משתנית מבחינת הנשמה. כי החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל הוא חיבור נשמתי חי שהולך ומתפתח ומשפיע בשני הכיוונים. כמו שכשנשמה נכנסת לגוף, מתי נשמה נכנסת לגוף? איך קוראים לזה במילה אחת? לידה. כשנשמה נכנסת לגוף, מה קורה? הגוף מתחיל להתפתח. גם הנשמה מתחילה להתפתח, היא עוברת תהליך מסוים והכל הולך וגדל. אז עם ישראל וארץ ישראל מתחברים יחד בלידה מחודשת, בגאולת ישראל בימינו, והכל הולך ומתפתח. עכשיו אותו רעיון במילים של רבנו הרב צבי יהודה, פה בהמשך הדף. ההתחדשות הפנימית המתהווה בחיי כל נשמה ישראלית של כל אדם מישראל בבואו לארץ ישראל, כפי מסורת הקודש אשר בחסד לאברהם, זה במשפט בשתי שורות כל מה שאמרנו, כן? כפי שאמר חסד לאברהם, כל אדם מישראל מגיע לארץ ישראל, יש לו התחדשות פנימית, נשמה חדשה, מציאות רוחנית חדשה, גדולה, כללית. אבל עכשיו יש תוספת. ההתחדשות הזאת מופיעה וקיימת היא, כמו שהיא קיימת בחיי האישיות היחידית, כמו שזה קורה. מה אמרנו בדברי הרב קוק זצ"ל קודם? הנשמה הכללית של כנסת ישראל אינה שורה באיש הפרטי, תקף כשבא אדם לארץ ישראל, כך כותב גם החסד לאברהם, אדם בא, יהודי בא. אבל כאן, אומר הרב ציודה, על אחת כמה וכמה שיש התחדשות כזאת בחיי ציבוריותנו, של כל קהלנו המתכנס כאן, במציאות כלליותנו של כולנו יחד. לעם ישראל מתחדשת נשמה. זה משהו הרבה יותר גדול. אנחנו משתנים. העם משתנה. העם מתפתח, העם גדל, וזה מביא לתוצאות מאוד מאוד מעניינות. רק השאלה היא, אם אנחנו יכולים לראות את התוצאות האלה. הרבה פעמים אנחנו רואים דברים שהם לכאורה הפוכים, לא טובים. יש משברים. עם ישראל מגיע לארץ ישראל. מתי מגיעים לתוך? כל הדורות היו יהודים שעלו לארץ ישראל. מתחילים לעלות לארץ ישראל ולפתח את היישוב. זה סיפור של 200 שנה. שמגיעות קבוצות ובכמויות הולכות וגדלות ומקימים יישובים. מה קורה אחר כך? אני אגיד לכם מה קורה. היהודים הראשונים שעולים לארץ ישראל הם גדולי תורה, צדיקים, קדושים. וכמובן, עולים לארץ ישראל, הם מתעלים. והם מקימים את היישוב בירושלים, ומה שנקרא ערי הקודש, טבריה, צפת, חברון. אחר כך היישוב הולך ומתפתח ומתחילים להקים יישובים חדשים. פתח תקווה, ראש פינה, ראשון לציון. היישוב הולך ומתפתח. וכשהיישוב הולך ומתפתח, הרמה הרוחנית בגלוי הולכת והיא עובדת. בדיוק הפוך. מה קורה פה? הרי למדנו הרגע שיש פה נשמה שמתעלה, יש פה תוכן רוחני חדש, יש פה התפתחות חיובית. עכשיו היינו צריכים להתעלות, היו צריכות להיות בארץ ישראל נשמות חדשות, ברוחניות מתחדשת. נגיע לנבואה, לסנדרין לפחות, יתפתחו פה ישיבות. כל העסק צריך ללכת בעלייה. וקורה בדיוק הפוך. במשך עשרות שנים, כמה שהיישוב הולך ומתפתח, והולך ומתחזק, הרמה הרוחנית הולכת ויורדת. יותר ויותר יהודים באים ואומרים, אנחנו חילוניים, אנחנו לא רוצים לקיים מצוות, אנחנו בכלל לא מאמינים בתורה ובמצוות. עד כדי כך שיש רבנים שאומרים ליהודים, אל תעלה ארצה, תעלה ארצה, זה מסוכן, אתה תפסיק לשמוע מצוות. אתה תיפגע על ידי החברה החילונית שיש בארץ ישראל. היום כמובן זה לא נכון. היום יש אלפי ישיבות בארץ ישראל. היום אפשר לקיים מצוות בארץ ישראל הרבה יותר מאשר בחוץ לארץ. יש חברה דתית וכל מה שצריך בארץ ישראל. אבל עובדה שהייתה פה ירידה מאוד מאוד רצינית. מה קורה? זה תהליך מאוד משונה. בואו נמשיך רגע בדברים של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. הבחנת התודעה. צריך להבחין, להיות מודע של התחדשותנו הפנימית החיונית. צריך להבין מה קורה. צריך לדעת שיש התחדשות. מתוך החלטיות אמונתה הברורה בכל תוקף טבעיותה, המקפת וכוללת אותנו כולנו יחד, של ההתגלות האלוקית אשר בקיבוץ פזורי הגולה וליקודם כאן בבניין הארץ, ותחיית תקומתנו בה, בממשלת ישראל, ומפלאות תסבכותיה והשתכללותה. זאת אומרת, אם אתה מבין, אם אתה מכיר, אם אתה מודע לזה שיש התעלות רוחנית, לא רק שיש התעלות רוחנית, אלא שיש פה התגלות אלוקית. איפה יש התגלות אלוקית? הייתה נבואה? כן, הייתה נבואה. נבואה אמרה שבעזרת השם, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את עם ישראל, הוא יקבץ את הגלויות, מקבץ נדחי ישראל. הקדוש ברוך הוא מקבץ את הגלויות, מביא אותם לארץ ישראל. הדברים האלה נכתבו על ידי רבנו כבר אחרי קום המדינה. הקיבוץ גלויות מופלא ביותר. קודם בזה שיהודים עלו ברצונם, אחר כך יהודים התחילו להגיע כי הם ברחו מהגלות, בגלל הצרות שהיו במזרח אירופה, במערב אירופה, בכל מיני מקומות אחרים. אחר כך, עם קום המדינה, היה ממש, איך קוראים לזה? טרנספר. מי עשה את הטרנספר? אתם יודעים מה זה טרנספר? החלפת אוכלוסיות. כן, רוצים, היום זה מילה, לא אוהבים את המילה הזאת בפוליטיקה הישראלית. הקדוש ברוך הוא עשה טרנספר. הקדוש ברוך הוא הכניס בלב הערבים שישבו בארץ ישראל אז לברוח. לא הייתה להם סיבה לברוח. היו מקומות שהיהודים התחננו לערבים, חבר'ה, אל תברחו, אל תעזבו. אנחנו נחיה בשלום ביחד. הם קמו וברחו. ולעומת זאת, היהודים שבארצות האסלאם נתנו להם אפשרות לקום ולעלות לארץ ישראל, והם קמו ועלו, אנשים לא האמינו. מה, כולם עולים? הייתה קהילה יהודית בעיראק. קהילה יהודית בעיראק היא אולי הקהילה היהודית הוותיקה ביותר בעולם מחוץ לארץ ישראל. כן, עיראק זה בבל. בבל, גלות בבל, זה המקום הראשון שעם ישראל גלו בחורבן בית ראשון. מאז יש קהילה יהודית. חשבו שכמה יהודים יעלו, הרי סך הכל הם היו צריכים לעזוב את כל הרכוש כמעט, ולעזוב את הבתים, ולעזוב את העבודה, ולהגיע לארץ שלא הייתה מוכנה לקלוט אותם בכלל. במדינת ישראל אז היה עוני מאוד גדול, ולא היה איפה לגור. כמעט כל הקהילה עלתה לארץ ישראל, הקהילה חוסלה. לא נשארה יהדות בבל. זה טרנספר אלוקי. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אלה עוזבים, אלה נכנסים. לקח הרבה זמן להתאושש. באמת, הגיעו לארץ ישראל, שמו אותם באוהלים, לא היה. בקושי היו אוהלים. לקח שנים להתאושש מהמעבר הזה. וגם אז הייתה ירידה רוחנית. והיום, ברוך השם, ארץ ישראל פורחת. הכלכלה במצב מעולה, אחד המקומות הכי מוצלחים בעולם, והתוכן הרוחני, ההתעלות הרוחנית, גם הולכת ופורחת. אם אתה רואה את המצב הזה, אם אתה מסתכל על המצב, ורצילה לא אמר את זה היום, הוא אמר את זה אז, כשהיו משברים, והיו קשיים, והיו עדיין בתוך הקשיים, אם אתה בטוח, כי אתה מאמין בדברי הנביאים, שהקדוש ברוך הוא מקבץ את הגלויות, שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל, אז אתה תסתכל על כל התהליך הזה כמה? כתהליך של הופעת נשמה, של התחדשות הנשמה. תסתכלו חזרה בצילום, אחרי יש פה קו מפריד. היא, המבט הזה, ההסתכלות הזאת, האמונה הזאת, היא אשר תאריך לאמיתתם את חשבונותיהם של צדדי המשברים, אשר בדרך הבראתנו וגאולתנו. נכון, יש משבר. המשבר הזה הוא משבר בדרך הגאולה, בדרך הבריאות. לא בתור דחלילי סיכונים של מציאותנו ההיסטורית בתקופת דורותינו אלה, אלא בתור סימוני מצבים ובירורי תהליכים של מה? של התחדשות התהוותנו זאת. אנחנו מתחדשים, חוזרים לחיות. התחדשות התהוותנו זאת הרוחנית, המעשית והמדינית, המתרוממת והמתנשאת בכל גובה מאוד. מה קורה כשתינוק נולד? דיברנו קודם על לידה. תינוק נולד, מתחיל לחיות. זה טוב או לא טוב? יופי, אני רואה, פנים בהירות, מצוין, מזל טוב, נולד תינוק. טוב, יפה. מה אתה כל כך שמח? סתכל על הזוג הזה שנולד להם תינוק, אחרי יומיים, אחרי שבועיים, עיניים אדומות, הם לא ישנים טוב בלילה, צריכים להתעסק בחיתולים, בכל מיני דברים, זה, אפשר לשחק עם התינוק הזה? מה פתאום? הוא לא יודע כלום, הוא רק בוכה כל הזמן. אולי לא כל הזמן, כשהוא ישן הוא לא בוכה. מתעורר, מתחיל לבכות. מה קרה? איפה כל הנשמה, הנשמה היפה הזאת שהגיעה לעולם, שאמרת להם מזל טוב? מה, זה נשמה בעולם? בכי? חיתולים? נו, תענה לי. אתה לא עונה. קושיה מדי חזקה? קצת אמונה. אנחנו לזה אפילו לא צריכים אמונה. ראינו את זה כבר. לא ראית אף פעם תינוק שגדל, שהוא היום ככה קצת יותר גדול? ראית פעם? תינוק הזה יגדל. הוא יצמח. הוא יגיע אפילו, הוא יתחיל לדבר, הוא יתחיל ללכת, הוא יתחיל ללמוד, הוא יתחיל לעשות כל מיני דברים נחמדים, גם לפעמים דברים פחות נחמדים, אבל זה בן אדם. עכשיו אין לך בן אדם. יש לך איזה מין יצור כזה שבוכה ואוכל ומלכלך ובוכה ואוכל וישן טוב, כך הנשמה מופיעה בעולם. גם אחר כך יש משברים. קורה? לפעמים נשברים לו דברים, לפעמים הוא שובר דברים, התינוקות עושים כל מיני דברים כאלה. אבל אם אתה בא מתוך מבט שהתינוק הזה שנולד עכשיו הולך בעזרת השם לגדול, כי הקדוש ברוך הוא נותן את החיים, הוא נותן את הנשמה. עכשיו כמובן אנחנו צריכים להגיב נכון, ואנחנו צריכים לפעול נכון, ואתה לא יכול לא להכיל את התינוק ולצפות שהוא יגדל, כי הקדוש ברוך הוא נתן בו נשמה. אתה צריך להכיל אותו, אתה צריך גם להחליף לו חיתולים. אז כשאתה יודע בוודאות שהקדוש ברוך הוא נותן נשמה חדשה לעם ישראל, מחדש לנו את הנשמה הכללית הרוחנית, אז אתה מבין שגם המשברים האלה הם חלק מהתהליך. כמובן שצריך לנקות אם יש לכלוך. כמובן שצריך להאכיל ולטפח. אבל יש שאלה, מה המבט הראשוני? מה המבט הכללי? כותב מרן הרב קוק זצ"ל, תסתכלו שוב בדף למטה. יש לנו פה נשמת אלוקים חיים. ההולכת ומתגברת בתוכנו ומקיצה אותנו לתחייה. זה מה שקורה. קודם כל זאת עובדה. זאת, אומר פה משל על פי הפסוק, מבשרת ציון העומדת על הר גבוה. קוראים? על הר גבוה לילך מבשרת ציון, העומדת להרי יהודה, הנה אלוקיכם. וזהו העד היותר נאמן על שלמות נשמת אלוקים חיים המפעמת במסתרים בתוך תנועת התחייה שלנו. שרב כתב את הדבר הזה, התנועה הציונית הייתה עוד בראשיתה בכיוונה החילוני, אבל הרב אומר במסתרים יש פה נשמה, כי באמת לא הגיוני לבב אנוש. ולא רוח בשר חצי הגה את כל החזון הגדול הזה של תחייתנו. כי אם דבר השם הוא, וזרם אור כל אלוקי ישראל הוא, המתגלה בכל תנועותינו הקטנות עם הגדולות. עכשיו אומר הרב דבר מעניין. דבר השם, איפה דבר השם? איפה? תסתכלו, תיקחו טלוסקופ, מיקרוסקופ, משהו. איפה אנחנו רואים את דבר השם, את הנשמה שפועלת? אומר הרב, דבר השם הוא הולך לפנינו ליישר הדורים. תיארתי קודם, לדוגמה, את העניין הזה של העלייה הגדולה בשנים הראשונות של קום המדינה. אתם יודעים שבהתחלה המדינות ערב אמרו, מה, לתת ליהודים לצאת? ודאי שלא. אנחנו לא מוכנים לתת להם לצאת, אנחנו אויבים של, של מדינת ישראל שקמה, הם יעלו למדינת ישראל, לא מוכנים. אז בסוף הגיע לדוגמה בעיראק, הממשלה הייתה כל כך במצוקה ש... הם רק רצו למצוא תירוץ להגיד, לתת ליהודים לצאת. אז בא, שלחו אליהם, מדינת ישראל שלחה אליהם, יהודי. יהודי היה אחר כך יושב ראש הכנסת, שלמה הלל. הוא בא, התחפש לגוי. אמר, אני מאנגליה. יש לי חברת תעופה. שמעתי שאתם רוצים להיפטר מהיהודים, אני מוכן לקחת אותם. אז אמרו לו, טוב, בסדר, יופי, אבל לאן תיקח אותם? מה, למדינת ישראל? לא אקח אותם למדינת ישראל, אני לא עושה עסקים עם מדינת ישראל. הוא לא עשה עסקים עם מדינת ישראל, כי הוא היה שליח של מדינת ישראל, אבל לא, אני לא. אז לאן תיקח אותם? אולי אני אקח אותם לקפריסין. אז העיראקים הסכימו, שמו קצין עיראקי על המטוס, המטוס נחת בקפריסין, ואמרו לקצין, בוא ננוח קצת, תשתה משהו, לקחו אותו, נתנו לו הרבה משהו לשתות, ובינתיים המטוס עשה קפיצה קצרה לשכן של קפריסין, יש שם איזה מדינת ישראל לא ידוע, וחזרה ואספו בדרך את הקצין והחזירו אותו הביתה. עשו את זה כמה פעמים, ואז העיראקים כבר אמרו, די, לא צריך לשלוח קצין, אנחנו רואים שאתם מגיעים לקפריסין. הם ידעו טוב טוב לאן היהודים מגיעים, לא הייתה להם בעיה לגלות. מי ישר את הדרך? מי פתח את הדלת מעיראק למדינת ישראל? הקדוש ברוך הוא מיישר את האדומים. אבל הקדוש ברוך הוא עושה יותר מזה. הוא יכול לעשות את הכל שטוח. כן? מה צריך לבנות פה כביש כזה מסובך? קדוש ברוך הוא יכול, תוך שנייה, כל הדרך מירושלים עד לתל אביב, עד לאן שרוצים, הכל שטוח, נכון? נכון. למה הוא לא עושה את זה? כי הוא שוכן עמנו גם בכל תומעותינו. אנחנו אחרי 2000 שנות גלות, עוד לפני כן היו סיבות שיצאנו לגלות, היו חטאים והיו ירידות, ועם ישראל יש לו הרבה מאוד דברים שצריך לתקן. אם הקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו בכל עוצמתו, אנחנו נמאס. אי אפשר לעמוד בזה. אנחנו לא כאלה צדיקים גדולים שאנחנו קדושים, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד רק ריבונו של עולם תן לנו את רוח הקודש. אתם יודעים מה קורה ליהודי שלא מוכן לרוח הקודש? יש תיאור בתנ"ך. היה יהודי צדיק בימים קדמונים. עם ישראל ביקשו מלך. ומצאו יהודי צדיק, באמת צדיק, קראו לו שאול. והוא בא לשמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא הביא אותו לשמואל הנביא, ושמואל הנביא עושה אותו למלך על עם ישראל. משהו. אבל שמואל הנביא עושה לו הכשבה מעניינת. הוא אומר, אתה תלך, לך לפה, לך לשם, תגיע למקום שלישי. הוא אומר לו בדיוק מה הוא ימצא בכל מקום. אומר שמואל לשאול, אתה תמצא שם אנשים שהם מתכוננים לנבואה. יש דבר כזה. היו אז נביאים, והיו יהודים שהכינו את עצמם, הם למדו המון שנים, היו תלמידי חכמים גדולים וצדיקים גדולים, ידעו שהם, יש להם סיכוי לקבל נבואה. בני הנביאים, בדיוק. והם עבדו על זה, התכוננו לזה. אומר שמואל לשאול, ושאול הוא צדיק, אומר שמואל לשאול, אתה תפגוש את בני הנביאים, וצלחה עליך רוח השם, ונבית עמה ונהפכת לאיש אחר. זכות גדולה. אתה תהיה, לזמן קצר תהיה נביא. אבל שאול הוא אמנם צדיק, הוא אדם גדול, אבל הוא לא ממש מוכן לנבואה. הוא לא במדרגה של נביא. לכן הפסוק אומר שכששאול מגיע אליהם, אז יש לו בעיה. הוא מתנבא, ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש? גם שאול בנביאים? שאול הוא לא נביא. נכון? אז זה לא פשוט להיות נביא ולא נביא. לכן, כשזה קורה לשאול בפעם השנייה, שהוא פוגש נביאים, יש שם תיאור מאוד משונה, ששאול בכלל לא יודע מה קורה לו. הוא מאבד כביכול את השתונות, משהו אצלו, אנחנו לא מבינים בדיוק את התהליך הזה, אנחנו לא מכירים נבואה, אנחנו לא יודעים איך ומה קרה, אבל כל המציאות הזאת של לפגוש את הנבואה, כשאתה לא מוכן, זה לא מציאות פשוטה. זה לא מציאות קלה. זה לא מציאות שבן אדם יכול בכלל לעמוד בה באופן קבוע. לרגע, לזמן קצר, אצל שאול. הלוואי שהיינו גדולים כמו שאול. זה רק הפסוק של אחר כך. אז מה אנחנו אומרים, עד שנמצא את הפסוק, הנה. ותהי גם עליו, ותהי עליו גם הוא רוח אלוקים, על שאול, וילך הלוך וינבא עד בור בניות ברמה, מי שיזכר פה בניות ברמה, זה הפעם השנייה, זה נכון, ויפשט גם הוא בגדיו וינבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארום כל היום ההוא וכל הלילה. משהו קורה לו, לא ברור. טוב, מפרשים אומרים פה דברים שונים, הוא הוריד את בגדי המלכות וזה, אבל זה לא התנהגות רגילה. כי הוא לא יכול לעמוד, הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא לא מוכן. עם ישראל כולו לא נמצא ברמה רוחנית שאפשר לקבל את כל הנשמה הגדולה הזאת של ארץ ישראל בגלוי. לכן אומר הרב, הקדוש ברוך הוא שוכן עמנו גם בכל תומותינו ומצמצם את כוח גודלו לפי מידת כוח גבנו השבור ולפי חילה של נשמתנו הרסוקה. הנשמה שלנו מרוסקת. אז הקדוש ברוך הוא צריך ללכת איתנו לאט לאט. כמו שמגדלים תינוק. ששניהם יחד, גם הגב השבוע, הגוף השבוע, וגם הנשמה בסוכה, שווים לתחייה בהדרגה איטית. אז אומר הרב, ככה קורה לנו. הנה הוא מהלכה של התנועה בעצמה, תנועה ציונית ההולכת בהדרגת מסילותיה הצרות, אשר כבר עברה תקופות של ייאוש ושיממון, שבר רוח וטמטום לבב. התהליכים הם לא פשוטים, יש בהם משברים גדולים. אבל מה יהיה עם המשברים? אפשר להתייאש מהם בגללם. אפשר לבוא ולהגיד, די, למה לעלות לארץ ישראל? הרי כולם פה נהיו חילוניים וירדו מבחינה רוחנית. צערנו היו יהודים שלא עלו לארץ ישראל ונתפסו. השואה נוראה נפלה על הרבה יהודים שרצו לעלות, וגם כמה יהודים שלא רצו לעלות, כי חשבו שעדיף לא לעלות. אבל קשה לא להתייאש. איך לא מתייאשים? כותב מרן הרב קוק במאמר הזה, ועוד רגע אני אסביר לכם מה הרקע למאמר. הנה היא עומדת לפנינו. מי זאת היא? התנועה הציונית, בגודל לבב ותאוות קודש בלבבה, ואומר, אמירה גדולה בפיה, לבנות את ירושלים היא חפצה, לעשות את ירושלים תהילה בארץ. זה משהו מיוחד. ירושלים היא עיר הקודש. אם התנועה הציונית מוכנה לבנות את ירושלים, עלייתו של זרם מהלך התחייה עד כדי גובה הקודש זה, מבטיחנו כבר, זה מבטיח לנו, שהתסיסה הרוחנית האחורה, במעט הולכת ונחה. יש קצת שיפור. וקדושה ומנוחה, יחד עם גבורת חיים ותפארת, יחלו הפעם לפעם בנשמתנו, ובגאון שם השם תלך התחייה דרכה כאשר לה יעתה. אומר הרב, אתם מוצאים הבטחה שהגאולה בדרך הנכונה? אני אראה לכם איפה ההבטחה. אני אצביע לכם על נקודת המפנה. כשבאה התנועה הציונית ואומרת, אנחנו בונים את ירושלים. למה? כי ירושלים היא קודש. קודש זה בא מתוך הנשמה. אי אפשר להגיע לזה רק מתוך רעיון שהנה בוא נעשה איזה משהו, פה נצליח כלכלית וביטחונית וכל מיני סיבות כאלה חיצוניות. זה מאוד מעניין, כי ברקע המאמר הזה יש משהו שהיום בכלל שכחו ממנו. סך הכל, המאמר הזה נכתב בשלב מאוד מוקדם, לפני מלחמת העולם הראשונה, כשאחד מראשי הציונות היה יהודי יקר בשם מנחם מוסישקין, שהיה קשור לענייני תורה ומצוות, והוא הצליח להעביר החלטה בתנועה הציונית, שמשקיעים כסף בבניין בתים בירושלים. זה הכל. מה קרה? מה, זה שינוי? לא, שום דבר לא השתנה. התנועה הציונית היא עדיין חילונית. היא מתעסקת בכל מיני דברים אחרים. אבל היא גם משקיעה בבניין ירושלים. למה הרב עושה חגיגה כל כך גדולה לעניין הזה? אנחנו חוזרים לאותו עיקרון שאמרנו, ובזה אנחנו נגיע להבנה של דברי חז"ל. כמו שבארץ ישראל, אם אתה בא ועולה לארץ ישראל, מה עשית? בא יהודי, נקרא לו יהודי חילוני, היה גר באקטואלי, בצרפת, ואמר לא נעים לי פה, אני בא ומתיישב בארץ ישראל. טכני, נכון? הכל טכני. הוא חיפש מקום יותר נעים לגור. לא. הוא הגיע לארץ ישראל באותו רגע, באותו לילה, יש בו נשמה חדשה. אתה לא רואה כלום. יכול להיות שהוא כמו התינוק, הוא בא וצועק עלינו, מה, אתם דתיים, אני לא רוצה חיים דתיים, אני לא רוצה כפייה דתית, אני לא רוצה כל מיני דברים. אבל בפנים הוא הולך וצומח. הנשמה בפנים פועלת. זה כל ארץ ישראל. אומרים חז"ל, יש מקום שהוא יותר קדוש, ירושלים. ירושלים מקודשת יותר מכל ארץ ישראל. ירושלים עיר הקודש. כשיהודי מסוגל ליצור קשר עם ירושלים, זה סימן מוחלט לנשמה שבו. זה סימן שהנשמה שלו אומרת משהו. זה סימן שהנשמה שלו מתעוררת. ואז מה יקרה? הוא יבנה בירושלים, ילך ויקנה דירה בירושלים, יבנה בית בירושלים. כמו שאמרנו שארץ ישראל פועלת על עם ישראל, ועם ישראל פועל על ארץ ישראל, ירושלים תפעל עליו. הוא יחזק את ירושלים, וירושלים תחזק אותו. ויש לנו פה כבר רמה, כל מה שדיברנו על ארץ ישראל, תיקחו את זה פי כמה וכמה, אנחנו לא יודעים פי כמה, כן? ויש את זה בירושלים. והדבר הזה משפיע עוד יותר, כמו שאמרנו, על עם ישראל. בקו ח' באייר תשן קו זין, עם ישראל חזר לירושלים, למרכז ירושלים, להר הבית, לכל ירושלים המקודשת. ואז היו משברים ועליות וירידות ובעיות ומאבקים וכל מיני דברים. אבל הר הבית בשלטון של עם ישראל תחת ריבונות ישראלית, כן, הביאו את זה זמן קצר אחרי מלחמת ששת הימים, הביאו החלטה בכנסת, כל ירושלים בריבונות של מדינת ישראל. מהאתרות בצפון עד רמת רחל בדרום, היום זה כבר עוד יותר דרומה, יש את הר חומה, מהדסה עין כרם במערב עד כמעט מעלה אדומים במזרח. זאת ריבונות ישראלית. פירוש הדבר שעם ישראל יושב בירושלים. לא רק טכנית, שכך וכך יהודים חיים פה. הדבר הזה בונה את הנשמה. הנשמה הרוחנית הזאת היא מה שחז"ל באים ואומרים לנו, יש ירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, כמו שיש נשמה לבן אדם, יש נשמה של קדושה, של תוכן רוחני, של מציאות רוחנית עילאית, גם של ארץ ישראל, במיוחד של ירושלים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אבוא, אני לא אביא את הגאולה לירושלים של מעלה, לא תהיה גאולה רוחנית לבד, עד שאתם לא תבואו לירושלים של מטה. זה בניין ירושלים. אתם תבואו ותבנו, תבנו פה בתים, ותקימו פה מפעלים, וכמו שלמדנו בדברי מרן הרב קוק זצ"ל לגבי ארץ ישראל, כמה שתכירו, תבינו את התוכן של הקדושה, כך היא תתגלה יותר ויותר. כן? אני מחזיר אתכם לציטוט הראשון. כל מה שיכיר יותר, ונתרגם את זה, כל מה שיכיר יותר עם ישראל את ערכה ואת גדריה, של קדושת ירושלים, של ירושלים של מעלה, לפי אותה המידה תתרחב אצלו ותופיע עליו בשלל צבעים נפלאים של אורות קודש, עשירי גוונים, להרבות לו עוצמה וחדווה גדולה ותפארת. צריכים לבנות את ירושלים של מטה, צריכים לבנות את ירושלים של מעלה על ידי לימוד התוכן הרוחני של ירושלים, על ידי קיום תורה ומצוות בירושלים, על ידי הגדלת כל התוכן של הקדושה, ואז כשם שהקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים של מטה, כך הוא ייכנס לירושלים של מעלה, ויתקיים בנו הפסוק, כי עיר שחוברה לה יחדיו, שגם ירושלים של מטה תיבנה באותה תבנית, באותו תוכן רוחני של ירושלים של מעלה. זה הכי עיר שחוברה לה יחדיו. שנזכה לראות את זה הולך ונבנה.